אורי של משה שמיר הלך בשדות. אורי היה קיבוצניק, הבן הראשון של קיבוץ גת העמקים, יפה הבלורית והתואר, והספר של משה שמיר שהופיע ב-1948, הופיע שוב ושוב, וגם תורגם והוסרט והומחז. משה שמיר, דרך אגב, לקח את שם הספר, הוא הלך בשדות, מהשיר האם השלישית של נתן אלתרמן. בני גדול ושתקן, כתב אלתרמן, ואני פה כותונת של חג לא תופרת. הוא הולך בשדות, הוא יגיע עד כאן, הוא נושא בליבו כדור אופרת. גם אצל יגאל מוסינזון במחזה בערבות הנגב, הגיבור הוא דן, בן משק, צבר, אמיץ, מסור, כולו מגויס למשימות הלאומיות. הוא מזכיר את הגברים הגיבורים ביצירות של כותבי התקופה, נתן שחם, אהרון מגד ואחרים. לעומת זאת, במחזות של ענת גוב, שהועלו בסוף שנות ה-90, בתחילת שנות ה-2000, ליזיסטרטה, הקר בית, החברות הכי טובות, הגברים כמעט תמיד מגוחכים להפליא, חרמנים מאוד ומחרחרי מלחמה. אלו המילים של עדנה מזיה שביימה בקביעות את המחזות של ענת גוב. בסרט יוסי וג'אגר שיצרו איתן פוקס ואבנר בירנהיימר בתחילת שנות ה-2000, יוסי הוא מפקד פלוגה, קשוח, ג'אגר הוא קצין שמשרת כמפקד מחלקה תחת פיקודו של יוסי, והם מנהלים מתחת לרדאר רומן הומוסקסואלי מאוד מרגש. וקבוצת רות כנר בהצגה מאוד מיוחדת גילוי אליהו, על פי הספר של סמך יזהר, מעלה באוב את רעידת האדמה של מלחמת יום כיפור. זה ניסוח מתוך התוכניה. הלם הקרב המושעה, שנים אחרי המלחמה, הוא חלק משמעותי מההצגה, שמעבירה תחושות של כאוס, חרדת מוות, נטישה, שממה, ומבט פמיניסטי על המלחמה הטראומטית. ועוד לא הזכרנו את חנוך לוין, ובועז הנועז והמגוחך שלו, במלכת האמבטיה. במה לגברויות, דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון, הוא הספר שבו דוקטור סיגל ברקאי מתבוננת בתיאטרון הישראלי, ובו זמנית היא גם מתבוננת בתהליכים שהתרחשו בחברה הישראלית בהקשר למגדר הגברי. תחילת המחקר שלה, מלחמת ששת הימים. דוקטור סיגל ברקאי מרצה בפקולטה לאומנויות במכללת סמינר הקיבוצים, והיא גם ממונה על האומנות החזותית במשרד החינוך. במה לגברויות, הופיע בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, שלום סיגל.
שלום.
איך התיאטרון הישראלי מביא לידי ביטוי במהלך השנים את ריבוי הגברויות?
בתחילת הדרך, כפי שתיארת קודם, יש איזושהי דמות הרואית, אידיאלית, של גבר חייל, ישראלי, ציוני, שהתכונות שלה מאוד מאוד מובהקות ומוגדרות, אנחנו כולנו מכירים אותן. הבעיה היחידה עם הדמות הזאת שהיא לא ריאליסטית, רוב הגברים בעולם בכלל ובישראל בפרט לא תואמים את הדמות הזו. ויש להם, וזה מכניס אותם גם למצוקות רבות של חוסר התאמה. זה יכול להיות חוסר התאמה בגלל שאני למשל מזרחי ולא אשכנזי, בגלל שאני לא כל כך חסון גופנית או נפשית, בגלל הגדרות מיניות כאלה ואחרות. ולכן אני, היה לי חשוב להראות שבתיאטרון מופיעים גברים מסוגים שונים, וגם התיאטרון מייצג את הדילמות הקשות של גברים עם אידאל הגבריות שהם חונכו והובנו אליו מילדות.
כולנו מכירים את השיר המאוד ידוע, הגברים בוכים בלילה. ראיתי באינטרנט שיש על זה כל מיני גרסאות, הסטלנים בוכים בלילה ועוד כל מיני. הגברים בוכים בלילה לא נשמע קולם, הגברים בוכים בלילה בכי נעלם. הגברים בוכים בלילה אין מה להסתיר, מי אשר שילם ביוקר אין גם לא מחיר.
אני מתייחסת בספר לנושא של השתיקה הגברית, למשל יונתן גפן, מיד אחרי מלחמת יום כיפור הוא חוזר מהקרבות, הוא היה בעצמו בצנחנים, הוא מדבר על השתיקה, ובספר אני מצטטת קטע משיר שהוא כתב ממש כמה ימים אחרי שהוא חזר מהמלחמה על הגברים ששתקו ושתקו ושתקו, ואז זה נפתח במלחמת יום הכיפורים. גם ראיון שעשיתי עם מוטי אשכנזי, המפקד מהמוצב שלא נפל במלחמת יום כיפור, מדבר על האסטרטגיה של הצלת החיילים שלו, בבחירה שלו כמפקד מיד בתום המלחמה, לדובב אותם, להביא אנשי מקצוע ולבקש מהם שידברו וידברו וידברו. כלומר, אנחנו רואים כאן שלמרות האידיאל של השתקנות והאיפוק, מה שבאמת עושה טוב לגברים זה דווקא לדבר.
ואיך השתנה חנוך לוין בכתיבה שלו על המלחמות, מאז את ואני והמלחמה הבאה, ומלכת האמבטיה וקטשופ, ונזכור גם את השיר המפורסם חייל של שוקולד.
אני חושבת שדווקא אצל חנוך יש תמיד את המבט הביקורתי, עוד מהתקופה מאוד מאוד מוקדמת, כשהוא היה סטודנט בין 23-4 באוניברסיטת תל אביב, סטודנט לתיאטרון, ו-67-8 מיד אחרי המלחמה, הוא בין האנשים הראשונים שמתפקח, וכותב את הטקסטים הקשים שלו במחזות הסאטיריים, אבל הוא מאוד מזדהה עם החייל עצמו, הוא מזדהה עם הפגיעה שלו, עם הפציעה שלו. הדוגמה שאני רוצה להביא מתוך המחזה את ואני והמלחמה הבאה, לאמפתיה שיש לו לחייל, ועם זאת הוא לא מתפשר על מילים מאוד קשות, למשל מתוך שיר החיגר, רגלי היקרה, אנו נפרדים לתמיד, אני חוזר הביתה, את נשארת בחזית. לאט לאט עם השנים, כשהוא חוזר למחזות הסאטיריים אחרי מלחמת לבנון הראשונה, ב-84, הוא כבר במצב הזה פחות אמפתי לחייל, והוא דווקא מתאר דמות חייל שיורה בלי הבחנה, שיורה באזרחים, שיוצרת הגנה עצמית, מתגוננת על ידי רטוריקה שואתית. והשיא לדעתי זה ממש לפני מותו ב-97 במחזה רצח, שבו התמונה הפותחת זה שלושה חיילים שמתעללים בילד ערבי בצורה מכוונת ולא במקרה.
המחזה רצח שיש לו עכשיו וריאציה חדשה בבימוי של איל סמל, וריאציה מקסימה בעיניי. והקהל הגיב בצורה מאוד סוערת על מלכת האמבטיה, הקהל והמבקרים. מצד שני, אם אנחנו מתייחסים לנושא הקהל, דוקטור חיים נגיד כותב שעם כל חידוש שלו הלך בשדות, הקהל קיבל את ההצגה בגישה יותר ויותר ביקורתית. ועדנה מזיה כותבת על המחזות של ענת גוב, שבזכות ההומור והמבט המשועשע, רק בזכותם הקהל הצליח לבלוע את הגברים המגוחכים, מחרחרי המלחמה. ואני אורזת את שלושת הדברים האלה ביחד, ושואלת אותך, סיגל, איזה שינוי מסתמן בתגובה של הקהל לאורך השנים על ייצוגי החיילים בתיאטרון?
זה מאוד מובהק בהשוואה בין העיבוד המוקדם של את ואני והמלחמה הבאה מ-1968, לעיבוד המאוחר שנעשה ב-2004, על ידי אותם השחקנים, כשהם כבר אנשים מבוגרים, גד קנר, שפרה מילשטיין ואחרים, ואנחנו רואים
שהשתתפו בגרסה המקורית.
השתתפו בגרסה המקורית, ואז ב-2004 הם מעלים את זה שוב. זה לא עשה שום גלים בביצה התקשורתית של אותם ימים, זה עבר ממש ממש בלי שום שערוריה. לעומת זאת, הפעם הראשונה כשזה עלה מיד אחרי ששת הימים, הקעקוע של דמות החייל גרם לזעזוע חברתי אדיר. אנשים באו ופוצצו הצגות, אנשים, אני מדברת על מלכת אמבטיה עכשיו, אנשים זרקו עגבניות על השחקנים, זה הורד בבושת פנים אפשר לומר, על ידי השחקנים והנהלה של הקאמרי, אחרי 19 הצגות בלבד. החברה הישראלית לא הייתה בשלה לאירוניה או לסטירה בהקשר של דמות החייל, כשעלתה מלכת אמבטיה לראשונה.
ואיך בא לידי ביטוי בתיאטרון הישראלי הלם הקרב? מלחמת יום כיפור, מלחמת לבנון?
כן, אז הלם קרב, יש הצגה כזו, שנכתבה על ידי הפסיכיאטר יוסי אדר, כתב בהלם קרב תיעוד כמעט, הייתי אומרת, של אמת מהקרבות, על המפגש שלו עם קבוצה של הלומי קרב, במלחמת יום כיפור, שכולם לא נשלחו הביתה, אלא הודחו לאיזשהו מחנה נידח, שבו הפסיכיאטר אמור לטפל בהם, לשפץ אותם ולהחזיר אותם לקרבות. החיילים עצמם שחזרו מהקרבות ניסו להדחיק את הנושא, ניסו לחזור לשגרה, הם לא הבינו מה קורה להם, הם לא הבינו מה זה החלומות החוזרים, מה זה הסיוטי לילה. רק כ-30-40 שנה לאחר מכן, ב-97 מוקמת העמותה ערים בלילה, ומועלים כמה ייצוגים כמו סרטים, ספרים והצגות, שמבהירים את הנושא של הלם הקרב של מלחמת יום הכיפורים לחברה, ואז באמת חל שינוי, ומתחילים לקבל אמפתיה חברתית.
ואחת הדוגמאות היא גילוי אליהו, של סמך יזהר.
גילוי אליהו זה הצגה, זה בעצם עיבוד של רות קאנר לספר שנכתב על ידי סמך יזהר 25 שנה לאחר המלחמה.
את אפילו אומרת שהזמן ההשעיה הזאת מזכירה לך קצת את מלחמה ושלום של טולסטוי, כמה זמן לקח עד שנכתבה המלחמה.
כן, זה ציטוט של רותי קאנר באמת, היא ככה אומרת, אני רוצה מתוך הספר הזה להקריא את התיאור של סמך יזהר, שהוא ממש כמעט עדות מהשטח על איך נראו הלומי הקרב במלחמת יום כיפור, ואני מקריאה. יושבים להם ככה שמותים, ריקים, הידיים שמוטות, הראש שמוט, זה ליד זה, כמו בגן הילדים, אבל פרועי בלוריות אבק, ומזעמי אפר, כמו כל הלוחמים, ורק שותקים, מפחידים. והם לא ארטיסטים, שואל אחד ברוע? אין להם פנים ולא עיניים ואין חיים, כאילו יצא האוויר.
ואיך ומתי הופיעו חיילים קווירים בתיאטרון בישראל?
אני חושבת שקרתה כאן מהפכה גדולה בתחילת שנות ה-90, יעל דיין, עוזי אבן, והתארגנות עצמית של הלהט"בים, שפתאום העלו לשיח את זכויות האדם של להט"בים, ובעקבות זה נכתבה הצגה בשם יש לו מילים משלו, שזה בעצם אוסף קטעים שנכתבו על ידי הומואים מסוגים שונים, וייצגו חוויות שונות, ובסופו של דבר זה עלה בתחילת הדרך בשבוע הגאווה, שאז היה ממש בתחילת דרכו, וזה היה איזושהי נקודת ציון של שינוי בשיח, כי הם דיברו על עצמם, מתוך עצמם, מתוך החוויה שלהם. זה היה ניגוד להשתקה של קודם, או
לאמירה קודם שההצגה הזאת צריך להציג אותה רק בפני הומואים.
למשל, או בכלל, בשנות ה-70, כאשר מבקרי התיאטרון תהו למה צריך בכלל להציג הצגות על הומואים, כי החברה הישראלית לא נגועה בבעיה הזאת. אז מ-70 ל-94, חל שינוי ואולי צללה ההבנה שאכן יש גם בחברה הישראלית הומואים, ולכן כדאי שישמיעו את קולם באופן אישי, ולא ייוצגו על ידי אנשים שלא מבינים בכלל את התופעה.
מה הפתיע אותך במחקר שלך על התיאטרון?
הופתעתי מהטראומה. לא חשבתי, אולי אני כאישה, למרות ששירתתי בצבא, ולמרות שאני חיה כאן מיום לידתי, לא הבנתי עד כמה הטראומה מנהלת אותנו, את כולנו כמדינה, ובמיוחד את הגברים, ואיך בעצם הרובד הזה של הטראומה, הוא רובד שמחלחל לכל חלקי החברה, לכלכלה, לתפיסות עולם, לאופטימיות ופסימיות, להתנהלות על הכביש, בעצם לכל דבר.
ומה השורה התחתונה של הספר, אם יש?
לפחות בתקופה שאני כתבתי, באמצע שנות, סיימתי את הכתיבה באמצע שנות העשור הראשון של ה-2000, הייתה איזושהי אופטימיות של פתיחות, של קבלה, של מגוון חברתי, שאנשים מתחילים להבין שכל צורה של חיים, כל צורה של מגדר, כל צורה של זהות, יכולה רק לתרום לחברה שלנו, ויכולה רק להוסיף עוד רבדים ועוד משמעויות לתרבות שלנו. והריבוי הזה של גברויות, שהוא מנוגד לתפיסות הנוקשות של תחילת הציונות, ולגבריות ההירואית, בעיניי יצר איזשהו דיאלוג הרבה יותר אופטימי, הרבה יותר פמיניסטי בין גברים לנשים, ואני ראיתי בזה משהו מעורר תקווה.
במה לגברויות? דוקטור סיגל ברקאי כתבה את הספר על דמויות חיילים ישראלים בתיאטרון, והוא הופיע בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה. תודה רבה, סיגל.
תודה רבה.
ביום חמישי שעבר, ב-18 ביולי, נפטר בגיל 90 אברהם יבין.